האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
היום בחמוצים לאמריקה באמת כבר נמאס, אז כנראה שלרפיח אולי לא ניכנס, אבל נמל כן ייבנה, מי יפעיל אותו ומה זה אומר עלינו. אחר כך נדבר על החרדים, הצהרת הרב הראשי לישראל, על ההגירה ההמונית הצפויה ועל שעון החול לגבי החקיקה שאמורה להיות עד סוף מרץ. אנחנו ה-11 למרץ מקליטים את התוכנית בשעה 4 לייב, עד שתשמעו ודאי יהיו שינויים, נקווה שאחד מהם יהיה שאחרי 157 ימים שהחטופים נמצאים בשבי החמאס, אולי הם יחזרו אלינו. החמוצים מתחילים ממש עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
שלום גלעד.
שלום בועז, ושלום למאזינות ולמאזינים.
אחד הדברים המעניינים שיש בלהיות כאן בחדר הזה של אולפן הרדיו, הוא שאני יודע מתי יש ירי רקטות וטילים בארץ.
כל הזמן.
זה בדרך כלל, זה אני לא מודע לזה, אבל כאן זה מהבהב לי, היה המסך, עכשיו, נכון, מה, כן. במסך, היה בצפון.
כל הצפון, כל הזמן.
עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זה לא...
לא, זה טרגדיה ממש.
אני אומר את זה כי זה כרגע, זה קרה, ויש חדירת כלי עוין, ו...
כל הזמן.
מתעדכן מולי בפלשים אדומים.
זה נהיה נורמה רגילה.
כן. אתה אומר, זה כבר לא פותח מהדורת חדשות, כי את מי זה מעניין.
לא.
אוקיי, גלעד, אתה רצית להתחיל בלדבר דווקא על האמריקאים.
כן, אני רוצה להתחיל לקחת זום אאוט קצת.
אוקיי.
ולדבר בעצם על המטרה של התנועה הציונית. מה הייתה המטרה של התנועה הציונית?
המטרה של התנועה הציונית.
בסופו של דבר, מה שרצינו להקים כאן, זה מדינה דמוקרטית, בעלת רוב יהודי, שהיא חברה במשפחת העמים. אלה שלושת המרכיבים של הציונות. כן, זה השילוש הקדוש לציונות. מדינה שהיא גם דמוקרטית, גם יש בה רוב יהודי, והיא גם חברה במשפחת העמים.
הייתי אומר גם בית לאומי, הייתי מתחיל בבית לאומי לעם היהודי, לא? זאת אומרת, מקום ש...
אמרנו, בעלת רוב יהודי. אוקיי, בסדר, אפשר להרחיב.
שמותר שכל יהודי יכול לבוא אליה, זאת אומרת, איזשהו מחסה, מקום שבו ניתן, והנה עוד. אוקיי,
אני מציין שלושת הדברים האלה.
כן.
כי שלושתם נמצאים באיום. זאת אומרת, ההפיכה המשטרית אימה לדמוקרטיה. המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, קודם כל הכיבוש מאיים על הרוב היהודי.
בהחלט.
והמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא מצב שקורע אותנו ממשפחת העמים. אנחנו נמצאים במצב שבו
כן.
מעולם מצבנו לא היה גרוע כל כך.
כן.
ויש לזה ביטויים ב... כל מיני מקומות שונים.
מסכים.
הנידוי הזה שאנחנו חווים, יש ממש תחושה של נידוי מאוד חזקה שאנחנו חווים מהעולם. אנחנו שבאקדמיה מרגישים את זה אולי קצת יותר מאחרים בגלל הקשרים הבינלאומיים שלנו. אבל יש שתי תופעות פסיכולוגיות, אפשר להגיד.
אני חושב שגם כל אנשי האמנות חשים את זה מאוד חזק.
כל מי שיש לו קשר עם העולם. אנחנו רואים בעצם, יש שתי תגובות פסיכולוגיות לנידוי. תחושה הזאת של הנידוי.
כבר הגענו לזה.
הדבר הראשון זה מנטליות מצור. זאת אומרת, כולם נגדנו, כולם רוצים להרוג אותנו, אם אין אני לי, מי לי, לא חשוב מה אומרים הגויים, חשוב מה עושים היהודים, כל המשפטים, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, כן, זה מאוד מאוד מעצים את התחושות האלה מצד אחד, אבל יש גם תגובה שנייה.
בוא רק נעצור לראשון, מאוד הגיוני, זאת אומרת, אם אני יוצא לרחוב וכולם יורדים עליי, מנסים לפגוע בי, לא מקשיבים לי, אז בוודאי שאני אגיד שאני לבד
כולם נגדי, כן.
אין לי על מי לסמוך אלא על עצמי.
נכון. אז okay. זאת, קודם כל זאת חוויה שהיא חוויה בסיסית היסטורית של העם היהודי, ואירועים כאלה מתדלקים את זה יותר, ובמיוחד שאנחנו רואים שכולם מפנים לנו עורף וכולם תוקפנים כלפינו, אז זה מעצים עוד יותר את החוויה הזאת. אבל כמו לאורך ההיסטוריה, גם היום אנחנו רואים תגובה שנייה, והתגובה השנייה היא תחושה שהחברות בקבוצה הזאת, בקבוצה היהודית של העם היהודי, היא מאוד קשה, היא מאוד מעיקה, היא כובלת, היא בלתי אפשרית. ויש רצון אז לחלק מהאנשים להשתחרר מהכבלים האלה ולהגיד אנחנו לא יכולים יותר להיות חלק מהקבוצה הזאת, והביטוי הכי מוחשי של התחושה הזאת הייתה אתמול בטקס האוסקר, ג'ונתן גלייזר.
חשבתי שאתה הולך להגיע, כן.
כן, ג'ונתן גלייזר שזכה בפרס על סרט שואה שהוא...
אוסקר ליהודי על סרט שואה, כן. בהוליווד, זה ממש נשמע כמו עוד שפילברג, אני כבר ידעתי מה לצפות, עולה על הבמה ואז...
ואז הוא אומר, בשם עוד יהודים שנמצאים שם לידו, הוא אומר, we refute our Jewishness. We refute our Jewishness. זה היה מדהים.
זה תרגום מילולי.
זה היה מדהים. אנחנו דוחים את היהדות שלנו. כן. כן, אנחנו דוחים את היהדות שלנו, וזה זוכה לתשואות מהקהל. זה עוד אחד מהדברים המטרידים שקורים שם. זאת אומרת שהאיום העצום הזה שאנחנו נמצאים בו, הנידוי ובעצם התחושה שאנחנו עם מצורע, ובאמת אנחנו עכשיו לא רק מדינת ישראל, אלא העם היהודי הופך להיות עם מצורע, ויש לזה ביטויים רבים מכל הכיוונים, גורם לזה שאו שאנחנו נכנסים למנטליות מצור, או שאנחנו אומרים, קחו מאיתנו את הנטל הזה, אנחנו לא רוצים להיות יהודים יותר, אנחנו לא רוצים את המסע הזה. וזה אירוני במיוחד שמישהו שבאמת השקיע את שנותיו האחרונות בלעשות סרט שואה, אומר את הדבר הזה. אבל אנחנו ראינו את זה לא כל ההיסטוריה, זה לא משהו חדש.
בוא, אני חייב להמשיך את מה שאמרת, כי זה מטאפורה נורא יפה. זאת אומרת, הוא אומר לעצמו, אני רואה את השואה, ואני לא אומר בעקבותיה, אני דאבל דאון, אומר, לא, אני דווקא יהודי, בשביל להראות לכל המלעיזים, הנה, אלא אני אומר, אתם יודעים מה? אני כבר מעדיף לא להיות יהודי. עזבו אותי, לא רוצה את הנטל, כן. לא רוצה לא. את הזיכרון, לא
אומר...
רוצה שישתמשו בזיכרון השואה, כן, בשביל הכיבוש, זה... תרדו נכון. ממני.
זה מה שהוא אומר, הוא אומר, משתמשים בזיכרון השואה בשביל הכיבוש, אני לא רוצה את זה יותר, קחו את, זה, קחו את הנטל הזה ממני.
אני לא רוצה להיות יותר יהודי, קחו את זה, כן. לא רוצה את ההיסטוריה, כן. אבל אתה יודע מה, אולי גם יש כאן, בתור אתה, חוקר TMT, אתה אומר, אולי גם, אני לא רוצה שירדפו אותי ואת ילדיי, תרדו,
ברור, ברור,
אל תרדפו זה... אחרינו, אל תשימו אותי, אני לא רוצה להיות באושוויץ יחד איתך,
זה איום,
אני בתור אחר.
זה איום מאוד גדול, כן. להיות יהודי, זה תמיד היה מאיים, וזה תמיד היה משהו ש... מהווה נטל ומועקה, אבל כן. בתקופה הזאת, במיוחד שתחושת המצור הולכת ומתעדקת, אז כמובן שחלק מהתגובות הן כאלה, אז זו תגובה מעניינת.
אני חייב רגע לעצור אותך, כן. תן לי רגע לנצל, בוא תן לי לנצל זה שאתה חוקר את הדברים האלה, ונשאל אותך שאלה. אחרי השואה, האם היה לנו גל של אנשים שאמרו, הבנו את הלקח, ומעכשיו אנחנו לא רוצים להיות יותר יהודים, או שדווקא אנחנו ראינו איזשהו אנשים שאומרים, לא, אני מוצא את הזהות שנשכחה, והנה אני יהודי.
לאורך כל ההיסטוריה היהודית, כל הפרעות, כל הרדיפות השונות, היו שני הדברים. היו כאלה שהתחזקה הזהות שלהם, והיו כאלה שאמרו, איך רק אפשר לברוח מזה. דווקא דוגמה יותר טובה מהשואה, היא תחילת המאה ה-19 בגרמניה היו פרעות שקראו להם פרעות הפ-הפ. זה היה 1812 או 15, אם אני יכול שאני טועה בתאריך.
תכף אתה תגיד את החודש גם, אני מכיר אותך. בוא תמשיך, אוקיי.
הפ-הפ, אגב, זה ראשי תיבות של הירוסלימה אספרדידה, ירושלים עבודה, שלפי המיתוס, זה כנראה, זה לא בטוח שזה נכון, אבל חיילי הליגיון הרומי, כשהם צרו על ירושלים, הם קראו את זה בלטינית, כן, ירושלים עבודה, וכאן...
ונחזור מלטינית וכאן, לגרמניה.
וכאן גרמניה במאה ה-19, זה, אוקיי. זה אלה פוגרומים שעשו ביהודים, ואחרי הפוגרומים האלה, היה גל מאוד גדול של התנצרות. שהגל הגדול הזה של ההתנצרות הוביל בסופו של דבר גם לפיתוח המושג האנטישמיות. באמצע המאה ה-19, וילהל מר, הוא טבע את המושג בתוך ויכוח שלו עם שונאי יהודים אחרים, שהם אמרו, אם היהודים יקבלו את התרבות הגרמנית, יהיו גרמנים בכל מובן, ובעצם יסירו מעצמם את התרבות היהודית שלהם לקבל אותם. ומר אמר לא, יהדות היא גזע, היא דם, אי אפשר להפוך להיות גרמני, וצריך לסנוע אותם בגלל גזעם, ולא רק בגלל הדת והתרבות והאמונות שלהם.
זה ויכוח בתוך הסונאים, מי שונא אותנו, יותר מעניין, זה יפה.
זה נקודה מאוד חשובה שהובילה לנאציזם בסופו של דבר.
מאוד חשובה, כן.
אז בקיצור, הרצון לברוח, תמיד היה קיים, וכמובן שהצאצאים של אלה שהתבוללו אחרי 1812, חלקם מצאו את עצמם במשרפות, כי הם לא היו מספיק...
מדוללים.
מדוללים, נכון, הם היו
אתה עדיין... אתה לא יודע כמה הצלחת לדלל את הדם
נכון,
שלך.
נכון.
אבל השאלה היא, באמת, אני, יש לי כנראה תחושה לא מבוססת, שאחרי השואה לא ראינו גל התבוללות אדיר שנעלם.
לא.
זאת אומרת שזה לא, שאני שואל את עצמי מדוע, אנחנו לא כולנו אומרים, אוקיי, הבנו את הקטע, אז די. בסדר, זה במילא אני ואתה הרי לא דתיים.
כי השואה היא בדיוק נגזרת של האנטישמיות הגזעית הזאת, שאתה לא יכול לברוח מלהיות יהודי. גם אם תתנצר פעמיים ותתאסלם ולא יודע מה, ותשנה את השם משפחה שלך 4 פעמים, עדיין יזהו אותך כיהודי בגלל האדם שלך. משה צימרמן, ההיסטוריון השנוי במחלוקת, יש לומר, כתב ספר שנקרא גרמנים נגד גרמנים, שבו הוא מתאר בדיוק את החוויה הזאת של יהודי גרמניה, שהם ניסו בכל כוחם ובכל מאודם להיות גרמנים, והם חשבו שהם גרמנים, והיחידים שלא ראו בהם גרמנים היו... הגרמנים האלו יהודים. שסתכלו להם ואמרו, אלה לא גרמנים, אלה יהודים. בקיצור, אי אפשר לברוח מזה.
אז המסקנה שלך, אלא במאי, אחי, תירגע, אתה יכול להגיד שאתה מתעלם מזה, אבל כולם רואים לך.
יש משהו מצד אחד מאוד מקומם במה שהוא אמר, כן? ממש, כאילו, זה נראה פתטי ועלוב ומתחנף.
אפילו הוא היה יכול להגיד, אני יהודי, אני יהודי גאה, ואל תשתמשו ביהדות בשביל לעשות את זה.
אבל להגיד, to refute my Judaism, זה באמת, or Jewishness, זה באמת היה נוראי. אבל מצד שני יש משהו מאוד עצוב, ומשהו שמאוד מלמד על הקושי של להיות יהודי ועל על התגובות השונות לקושי.
זה כאילו הוא מרגיש שאם הוא לא ידע להגיד את זה, והוא אומר משהו דומה בבאפטה קודם, הפרס הבריטי, שאם הוא לא אומר את זה כל הזמן, אז הוא לא יכול לזכות בפרסים אולי, אולי זה נהיה כבר...
נכון, יכול להיות, כאן המחיאות כפיים של הקהל, יכול להיות שהיום בשביל להיות יהודי שזוכה למחיאות כפיים, אתה צריך להגיד את הדברים האלה. אוקיי, וזה מוביל אותנו, בוא ניכנס לאנטומיה של המצב הזה, שבו אנחנו מנודים ומוקצים גם על ידי טובי חברינו. המשבר עם ארצות הברית מסמן את זה יותר מכל. ומה שאנחנו רואים זה שהשבוע, באופן מיוחד, המשבר עבר פאזה.
ממש.
מלהיות משבר סמוי, ללהיות משבר הכי גלוי על השולחן שאי פעם ראינו.
קפיצה, זה כבר לא שינוי, זה קפיצה קוונטית, ממש עברנו אחרת לגמרי.
דיברנו שבוע שעבר כבר על האיתותים הראשונים של המשבר הזה.
עם הצנחת המזון.
נכון.
אתה זוכר? אבל כאן,
נכון, אבל כאן... הנקודת המפנה בעיניי היא ה-State of the Union Address, כן, נאום מצב האומה של ביידן, שבו הוא מתחיל כן להגיד שארצות הברית תומכת בישראל והשבעה באוקטובר וכל הסיפור הזה, אבל אז הוא מתחיל עם אזהרות. הוא אומר, אני מזהיר את ישראל לא להשתמש בסיוע כקלף מיקוח, לשים את הנושא ההומניטרי בסוף סדר החשיבויות.
בראש סדר החשיבות.
בראש סדר החשיבות, כן. הוא בעצם דורש, באמריקאית, כאן צריך לקרוא אמריקאית קצת, הוא דורש מישראל לשנות מהיסוד את האסטרטגיה שלה בעזה. זה לא סתם בואו תתששרו קצת, אלא אומר, קורה כאן משהו לא טוב שצריך לשנות אותו. מי שלא הבין עד הסוף את מה שהוא אומר ב-State of the Union, יש לו אחר כך רעיון ב-MSNBC, שבו הוא אומר דברים עוד יותר בוטים.
הוא חייב MSNBC לדברים יותר בוטים, כי הוא יודע מי הקהל שהוא שומע את MSNBC, זה בדיוק אלה שהוא צריך לשכנע אותם.
עדיין.
כן, להפך, לא. אני אומר, זה המקום שבו הוא צריך לשכנע את אלה שהוא מפחד שלא ילכו להצביע?
אני לא זוכר שנאמר בעבר משפט כמו, שלא בדלתיים סגורות שאיזה עיתונאי שמע, אלא בצורה גלויה, נתניהו פוגע בישראל יותר מאשר הוא מועיל לה. ככה... הוא אומר ב-MSNBC, משפט מאוד מאוד קשה, נתניהו אחר כך קופץ ומתראיין לפוליטיקו, ואומר דברים שהם לא נכונים, אבל לא חשוב.
הישראלים זה אני, הוא בעצם אומר, המדינה זו אני, מי שפספס, פחות או יותר, אתה פוגע בי, אתה פוגע במדינה.
תכף נגיע לנתניהו, עוד דברים שביידן אומר, ביידן אומר, כניסה לרפיח היא קו אדום, הוא מסמן קו אדום. הוא אומר כניסה לרפיח היא קו אדום, לכן אם יש לכם פנטזיות על כיבוש רפיח, תתחילו לפנטז על דברים אחרים, יש לזה כמובן המון משמעויות לגבי איך מסתיים את המלחמה הזאת. ודבר נוסף, הוא אומר...
הכי גדול, נמל.
רגע, חכה, חכה, עוד לא יענו נמל. יש כאן שורה של משהו דברים שצריך...
לך, לך, לך על הרשימה.
עד ה... לך על הרשימה. הוא גם אומר, הוא אומר אחרי זה, הוא אומר, אבל אין קו אדום שבו אנחנו לא מעבירים מיירטים לכיפת ברזל לישראל, שזה כאילו קצת,
קצת מרגיע.
לפייס, להרגיע אחרי, אבל זה לא בדיוק מרגיע, כי כאן שוב צריך לקרוא אמריקאית, להבין אמריקאית. הוא מדבר על מיירטי כיפת ברזל, הוא מדבר על סיוע צבאי. זאת אומרת שהוא מדבר...
זה לא אין קו אדום שבו לא אתן לכם טילים וכדורים וטוב...
הוא אומר אין קו אדום שבו אני לא אתן לכם... נשק הגנתי, הוא לא אומר שום דבר
נשק התקפי. אבל לא יהיה לכם כדורים לראות איתם בעזה, בבקשה תמשיכו לעשות מה שאתם רוצים.
הוא לא אמר גם את זה, אבל, כן. אבל זה, הוא בחר כאן מילים מסוימות, זאת אומרת, הוא בהחלט לא מבטיח
כן.
את המשך הסיוע כן. כן, במובן של נשק התקפי, וזה מאוד משמעותי. יש עוד דברים, יש... אחר כך שומעים אותו מדבר עם חבר קונגרס, וכאן יש
הוט מייק. רגע, רגע, שנייה, לפני זה, הוא אומר בנאום, וגם ב-MSNBC, על הנמל, בואו נדבר על הנמל.
רגע,
אתה מדבר על התלחשות, הוא אומר נמל.
רגע, 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 חכה, הנמל זה סיפור בפני עצמו.
נמל זה בעיניי שינוי משמעותי.
בהחלט, אז בואו נגיע לזה, שנייה.
טוב.
הוא אחר כך מדבר עם חבר קונגרס, ויש שם הוט מייק, יש שם מיקרופון פתוח, ושומעים אותו אומר שהוא מזמין את ביבי ל-Come to Jesus meeting, שזה בעצם שיחת נזיפה, כן? שוב, מילים בוטות כלפי נתניהו, והוא כן אומר שהוא שוקל לבוא לארץ ולדבר בכנסת, שזה רעיון לא רע בכלל, אני מקווה שהוא יעשה את זה.
הלוואי.
נתניהו, איך נתניהו מגיב לכל העניין הזה? נתניהו מרגיש שנפלה לידו הזדמנות גדולה.
בוודאי.
אני מגן
פרוטקטור וזה ישראל נגד הרעים שרוצים להביא לפה מדינה פלסטינית.
נכון.
מי יגן עליכם? מי יגן עליכם? גנץ! אני!
הוא מנסה לגרוף הון פוליטי. אגב, גנץ, שנסע לארצות הברית, התגובה או חוסר התגובה האמריקאית לביקור שלו, מרמזת על זה שהם כנראה לא התרשמו ממנו מי יודע.
לא, לא, הם יכולו לעשות לו משהו הרבה יותר יפה. אתה יודע מה, אני חשבתי שיקרה וטעיתי שביידן יבדוק בטעות מה קורה, בדרך לשירותים יעצור, ידפוק בדלת, יצטלם איתו, ולא צריך יותר מזה כלום. לא קרה.
תראה, יש כאן, קודם כל אם נחזור לנתניהו, נתניהו כאן מנצל את זה להון פוליטי, ואני חושב שביידן והאנשים שלו מבינים את זה, והם בכוונה מעבירים את האימות הזה בצורה מאוד בוטה, כדי שישראלים גם קצת יחששו, שהם יבינו שהאימות הזה עם בן ביידן נתניהו לא משחק לטובת ישראל, נראה כמה רחוק ייקחו את העניין
הזה. אני לא חושב שהישראלים קולטים את זה עדיין.
יש גם השלכות מבחינת הלחימה בעזה. קודם כל, אנחנו רואים שחמאס מקשיח עמדות. הוא מתבצר בעמדות
שלו. רגע, 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 לא. אם הגעת לשם לפני שהם מדברים על הנמל, אז אני רוצה להגיד על זה משהו.
אתה רוצה לדבר על ה...
לא, לא רוצה לדבר על הנמל. אני רוצה לדבר על זה.
זה לא נמל, זה מזח.
מה שתרצה. תקשיב רגע. לפני המזח. תראה. יש את הפתגם המפורסם על נתניהו, שהוא גם אוכל את הדגים הסרוכים, גם מרביצים לו וגם הוא יוצא מהעיר. היינו במסע ומתן מול חמאס. לפי מה שאני קורא, אני רואה לא יושב בחדר, אנחנו יכולים להבטיח X, והם יכולים לתת Y. זה חלק מהעניין. מה אנחנו יכולים לתת להם? לא להיכנס לרפיח, להגדיל את הסיוע המוניטרי, לבנות מזח, ולהרגיע את המלחמה. תמורת זה מה אנחנו מקבלים, הפסקת אש שלהם וחזרת חטופים. מה קרה בסוף? גם בנינו נמל, גם לא ניכנס לרפיח, גם נצטרך להוריד את אש הלחימה, גם יצאנו מצורעים וגם לא נקבל את החטופים וגם הם ממשיכים להילחם.
כי אחת הסיבות שנקבל כל זה זה בגלל שאתה לא מבין מה חמאס רוצים. אתה מנית מספר דברים שחמאס כביכול מקבל וזה לא מעניין את חמאס.
זה מה שאני יודע מה נאמר בהסכם כפי שהודלף על ידי ארצות הברית.
האינטרס כן, אבל שוב, צריך להבין את האינטרס...
זה הסכם שהודלף על ידי ארצות הברית.
צריך להבין את האינטרס של חמאס. האינטרס של חמאס, מה שחמאס מבין מהאירוע הזה של המתח בין ישראל לבין ארצות הברית, הוא מבין שהתמיכה האמריקאית בישראל פוחתת, הוא מבין שזה מקצר את המשך של המלחמה, שזה מונע באמת את הכניסה לרפיח, ומאפשר לחמאס לעשות את מה שחמאס רוצה לעשות, שזה בעצם לקחת צעד אחורה, לשמור על הכוחות שלו, לחכות ליום שבו ישראל תצא מהרצועה, שיכנס משהו אחר, ולהשתלט מחדש על הרצועה הזאת. זאת אומרת, חמאס לא מעוניינים, לא אכפת להם מהמצב ההומניטרי ומכל הדברים האלה, מוכנים להקריב את תושבי עזה.
אנחנו...
להפך, המצב ההומניטרי משחק לטובתם.
אנחנו נצא להפסקה, אני רק לפני זה אומר שאני עדיין חושב שהיה אפשר להגיע להסכם, ועכשיו, אחרי שנעלתנו לעשות את כל מה שהסכמנו שנעשה בהסכם, אנחנו עושים את זה כי אין לנו ברירה,
טוב, בוא נדבר
אנחנו
במקום הפסקה.
אחר, אבל נצא להפסקה וכבר חוזרים.
התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד, תודה לכם שנשארתם איתנו. אנחנו עצרנו בכך שגלעד טען בשצף שאין סיכוי לעסקה.
לא אמרתי את זה, אתה אמרת שיהיה סיכוי.
אני אמרתי שיש סיכוי, אני אמרתי שהיה סיכוי, ואני חושב שעכשיו, בגלל שעשינו, בגלל שממשלת נתניהו עשתה את כל הטעויות האפשריות, הסיכוי יורד.
אז אני לא רוצה שתטפח כאן תקוות שווא אצל המאזינים שלנו. יש כמה סיבות שהסיכוי יורד בצורה משמעותית. קודם כל, העניין הזה של המשבר עם ארצות הברית, החמאס ישר מזהים את ההזדמנות כאן, והם מבינים שאם יש משבר עם ארצות הברית, הם מקשיחים עמדות, הם מבינים שצהל, היכולת שצהל לפעול מוגבלת.
הוא שאמרתי, זה יכול היה להימנע. יכולנו להסכים לכל מה שארצות הברית ביקשה מאיתנו במסגרת הסכם. זה מה שאמרתי. לא, אני אמרתי שהשבועיים האחרונים, הצעדים שעשה נתניהו,
אבל הצעדים של נתניהו הם צעדים לא מהשבועיים האחרונים, זאת כל המדיניות לאורך כל הדרך.
יכול, היה סיכוי לפני שבועיים בפסגת פריז לעשות משהו. אני מקווה, לפחות.
כל עוד נתניהו דבק בעמדה שלו, והוא לא יכול לזוז ממנה מסיבות קואליציוניות, לא יכול לקרות שום דבר. אבל יש עוד דבר. המציאות הזאת גם מעודדת את חמאס לפתוח זירות נוספות. אני חושב שהמוטיבציה, אנחנו היום ביום הראשון של הרמדאן, למאזינינו המוסלמים, רמדאן קרים, ואנחנו מקווים שבאמת השקט ישמר.
אבל
כאן...
כבר עכשיו היה עניין עם פלסטינים בכניסה להר,
נכון.
וכבר הוואקף הודיע, וכבר זה מתחיל להתחמם.
ברור שזה מתחמם, אבל כרגע יש לחמאס גם ממש מוטיבציה להבהיר את האזור.
מדהים.
כי ישראל גוררת רגל. ברגע שישראל גוררת רגל, כבר אין את התמיכה העולמית שהייתה לה, כבר אין את התמיכה האמריקאית.
ברור
שכל הסיפור הוא אחר לגמרי. רצית לדבר על המזח.
מאוד. בואי, עכשיו זה נהיה שיר על המזח. עכשיו אני מצטער שלא בחרתי שיר על ים ועל מזח. כן.
כן. אז באמת, אחד הדברים שאנחנו למדנו בשבוע האחרון, זה על פרויקט אמריקאי מאוד דרמטי של הקמת מזח שדרכו אפשר יהיה לספק סחורה לעזתים, כן, בעצם להציל אותם מהמשבר ההומניטרי המאוד חמור הפוקד אותם, שאנחנו לא שומעים עליו כמעט כלום פה בישראל, אבל זה משבר, זה משבר רציני, וכמובן שיש לנו אחריות בתור הצבא ששולט שם.
עכשיו אני רוצה שתעצור. תעצור, תעזור לי, תעזור לי רגע. למה צריך מזח? מדוע לא טוב מעבר כרם שלום? מה מזח יותר טוב מכרם שלום? עבור
לא, קודם כל כנראה שיש כמה סיבות. הסיבה הראשונה זה שיש מפגינים שאחד הדברים האבסורדים שבהם, שחלק
משלחים על ידי הממשלה, שישרה את הממשלה. לא, בסדר,
כן.
בסדר.
לא, אבל הם באמת מפרים למעבר של סחורות.
גלעד, אני הייתי בקפלן. אם רק רוצים, אף אחד לא מפריע. מחתזית עם מרחק מטר בכינון ישיר ואתה זז.
אז שוב, צריך להבין כאן את האינטרסים של הצדדים המעורבים. נתניהו, וכמובן בן גביר, לא ירצו להזיז את המפגינים האלה, בגלל ששלמות הקואליציה יותר חשובה מכל דבר אחר.
משלמות ישראל, אוקיי.
נכון, נכון. אז בעצם האמריקאים מבינים את כל המשחק והקרקס שקורה כאן, והם מחליטים שהם לא יכולים להיות שותפים לדבר הזה יותר, והולכים להקים מזח, כן, שמתחבר לעזה, ודרכו להעביר, אפשר כמובן במזח להעביר, באימוניות, להעביר כמות מאוד גדולה של, של מזון ותרופות וציוד וכל מה שצריך.
אבל
יש כאן כמה משמעויות. יש כאן כמה משמעויות. קודם כל, זה אומר, זה אחד הביטויים הכי בוטים לזה, שארצות הברית לא סומכת על ישראל.
איבנו כל דבר. הרי על כמה נלחמנו שלא יהיה, אף אחד לא יגיע בוניות. זאת אומרת, המרמרה, כמה נלחמנו?
כן. לא, זה, יש כאן עוד נקודה שהאמת שאני לא בקיא בפרטים המשפטיים שלה, אבל ישראל הטילה מצור שזה, יש משמעות חוקית לנושא הזה של מצור בינלאומי. יש כאן בעצם הפרה של המצור שישראל הטילה. אנחנו עכשיו מתנהגים כאילו שזה בסדר מבחינתנו שיוקם המזח הזה, אבל ברור שזה בכפייה, ברור שזה מעשה אמריקאי שנעשה בכפייה. זה ממש ארצות הברית אומרת, אנחנו לא סומכים על ממשלת ישראל. זה אגב, קמלה האריס גם ביטאה את הסנטימנט הזה, שהיא אמרה, אנחנו תומכים בעם הישראלי, ואנחנו עושים הפרדה בין הממשלה לבין העם בישראל.
כן.
זאת אומרת, הדברים מאוד בוטים ומאוד על השולחן.
עם רמז בוטה, מדוע אתם לא עושים את זה לעזתים?
כן.
אם פספסת את האנדרטון שם, הוא היה מאוד ברור.
בוודאי. דבר נוסף, זה יכול בהחלט לפגוע בחופש הפעולה של צה"ל. יש שם נוכחות אמריקאית כלשהו.
איזה מי שאלה? יש חייל אמריקאי 5 קילומטר רדיוס סביבו, אתה לא יכול לעשות כלום.
כן, לא יהיו חיילים אמריקאים underground, אבל עצם זה שיש שם איזושהי נוכחות של ציוד.
יש שם פלסטיני ששייך לארגון אמריקאי והוא עומד שם, אתה לא יכול לגעת בסערה.
עכשיו כאן, אם חלילה משהו ישתבש ואיזשהו חייל אמריקאי פגע בסיפור הזה, כמובן שהאשמה תיפול עלינו. כן, אנחנו נהיה שמים בדבר הזה.
מי עוד יכול להיות שמים לו? אנחנו. אנחנו השולטים, נכון?
נכון.
עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, סליחה, יש כאן המשך. אוקיי, יוצאת חבילה. על החבילה הזאת כתוב USA. היא יוצאת לדרך. מחלקים אותה. איך היא מחולקת? מי יכריע על מה קורה איתה? מה, אם יהיה עוד פעם הרג?
יש.
כשמחלקים חבילה שכתוב עליה USA, ברגע שכתוב על החבילה USA, או יודעים, או whatever, לא אכפת לי, סטמפה, אנחנו בצרות, הם באים ואומרים, פשוט אנחנו לוקחים מכם את ה... אתם אולי עם חיילים שם, אבל אנחנו מבקשים, עד כאן.
כן, אז יש לזה צדדים שהם גם חיובים באיזשהו מקום, מהבחינה הזאת שקודם כל צריך להעביר את הסיוע ההומניטרי הזה, זה ברור שכל אלה שחשבו שצריך ללחוץ על העזתים.
רק שאנחנו צריכים להוביל את זה.
כן, אנחנו היינו צריכים, אבל אנחנו לא יכולים בגלל הממשלה שיש לנו, אין מה לעשות, אנחנו לא עושים את זה.
אבל אתה אומר את זה כאילו זה גזירת גורל, הממשלה הזאת זה לא גזירת גורל, היא גזירת אדם.
הממשלה הזאת היא עובדה, קיימת.
כן,
ודבר
היא
נוסף,
צריכה לרדת. נו.
הלוואי, אבל היא קיימת. דבר נוסף, שהוא מפיח איזושהי אופטימיות, כנראה שלא תהיה ברירה, אלא לכפות בסופו של דבר על ישראל התקדמות מדינית עם הפלסטינים, והמזח הזה יכול להיות ההתחלה.
איזה ישראל? אתה מדבר על ממשלה הנוכחית כהתקדמות?
אני מדבר על מדינת ישראל. אני לא, בין אם זה ממשלה הזאת או ממשלה אחרת, בסופו של דבר, אם אנחנו, גם אחד הדברים שביידן אמר ב-State of the Union,
כן.
שהפתרון היחידי הוא פתרון של שתי מדינות, אין זולת הפתרון הזה, זאת הדרך היחידה להבטיח ישראל בטוחה, יהודית ודמוקרטית, אזרחי ישראל מבינים את זה רק באופן חלקי, ולא תהיה ברירה, אלא בסופו של דבר, אם זה לא יעשה מרצון ונכונות ישראלית, זה יעשה בלחץ, זה צריך לעשות בלחץ.
אני מצטער, אני רוצה עוד פעם אחרונה ודי. תראה, הרעיון של המזח או הנמל, אם אתה זוכר, זה הרעיון שגם העלתה ממשלת ישראל בזמנו, כי מדבר לי קץ.
לא, משהו אחר.
מה קץ דיבר?
הרעיון של קץ הוא משהו אחר לגמרי.
האי המלאכותי, מה זה היה שם?
מה שקץ דיבר עליו, שאגב הוא, זה, אתה יודע, אני לא...
תגיד, זה לא רעיון רע, בדיוק.
אני לא חסיד גדול של קץ, אבל זה דווקא רעיון לא רע, שיכל לחסוך לנו חלק מהבעיות היום. מה שקץ רצה זה להקים אי מלאכותי, במרחק כמה קילומטרים מהחוף של עזה, שיהיה בידוק ישראלי לכל הסחורות הנכנסות, ובאמצעות האי הזה, בעצם למנוע מצב של תלות ישראל, תלות עזתית בישראל, זאת אומרת שהעזתים, שהעולם, מי שזה לא יהיה, ידאג לצרכים של העזתים, זה לא יצטרך לעבור דרך ישראל. דבר נוסף, אני בטוח שזה גם חלק מהמוטיבציה של קץ, זה נמל שאפשר להגר ממנו, אפשר לשוט ממנו למקומות אחרים. זה בטוח היה חלק מהמחשבה.
עכשיו תראה איזה יופי. נניח והיינו נוטלים את היוזמה במשהו, אפילו ברעיון הזה, הרעיון היינו במקום אחר. כל הזמן אנחנו מסכימים לדברים שנכפים
עלינו. היינו במקום אחר לגמרי, כי המזח הזה...
אנחנו לא יוזמים כלום חוץ ממלחמה.
נכון, המזח הזה זה יהיה כניסה של סחורות לעזה, ללא פיקוח שלנו. זאת אומרת, זה יעבור דרך האמריקאים, ואחרי שהאמריקאים יפסיקו, אני לא יודע מה יקרה עם הדבר הזה.
ויעברו חומרי בנייה, כבר הסכמנו לזה. מה יבנו בחומרי בנייה? רק בתים, יבנו גם עוד מנהרות על הדרך, חצי חצי, נכון?
אנחנו לא יודעים מה תהיה רמת הפיקוח על הדברים, בוא נגיד ככה.
אנחנו מבינים את המשחק. גם לא הכנסנו מישהו אחר פנימה שידאג. זאת אומרת, החוסר מעש שלנו...
אז כאן שמעתי רעיון עם קאץ, עם ישראל קאץ, בדיוק על העניין הזה, בדיוק מעיד על ההתחמקות ועל חוסר הרצינות ואולי אפילו חוסר הבנה של המציאות. הוא דיבר על זה שאי אפשר להכניס את הרשות הפלסטינית, כי הרשות הפלסטינית היא תומכת טרור, וצריך להכניס גורם פלסטיני אחר שהוא לא חמאס ולא רשות. אז זה מצחיק להגיד דבר כזה, כי אין גורם כזה, אלא אם כן הוא מתכוון לג'יהאד האיסלאמי. אין גורם.
לא, דיברנו על ג'יבריל שבוע שעבר.
אין גורם אחר כזה. עכשיו, הרשות... אני רחוק מאוד מלהיות חסיד של הרשות, זאת רשות מושחתת, והיא לא מתפקדת מהרבה בחינות, אבל הרשות הפלסטינית מיום הקמתה מסכלת פיגועים נגד ישראל כל הזמן. היא לא עושה את זה מאהבת ישראל, היא עושה את זה בשביל לשמור על מתוך רצון להישרדות, ולא לתת לחמאס להרים ראש בגדה, אבל... מתוך המוטיבציה הזאת, היא מסייעת לישראל מאוד. אין ראש שבק ואין אלוף פיקוד מרכז שיגידו אחרת ממה שאמרתי עכשיו. כולם, כל מי שעובד איתם יודע שהם מסכלים טרור, ומאותן הסיבות שהם סיכלו טרור עד היום באיוש, הם יסכלו גם טרור בגדה, כי המוטיבציות שלהם הן אחרות. כאן גם צריך לומר משהו בכלל על, על, על אש"ף ועל הרשות הפלסטינית. ההתייחסות לכל הפלסטינים כהיינוח היא משגה חמור. אף אחד מהם לא חובב ציון, אבל יש הבדל מאוד גדול בין אלה שקיבלו על עצמם את הדרך המדינית ונאמנים לה, צריך להגיד, הרשות הפלסטינית עדיין נאמנה לדרך הזאת, לבין אלה שהם הולכים בדרך הטרור. נכון, הרשות, המערכת החינוך שם זקוקה לרפורמה משמעותית, ונכון שהם נותנים מזכורות למשפחות של מחבלים. אין ספק שיש בעיות עם הרשות, אבל... הרשות הפלסטינית ואש"ף, כן, צריך להגיד אש"ף, מ-1988 קיבלו את ההחלטות הבינלאומיות, את 242 ו-338, קיבלו את זה שמדינת ישראל קיימת ב-78% מארץ ישראל המנדטורית, קיבלו את זה שהמדינה הפלסטינית תהיה רק על 22% מהשטח, ואת כל זה הם לא שינו עד היום, הם עדיין מחזיקים בעמדות האלה, יש כאן עם מי לדבר, זה לא יהיה פשוט, ושוב, הם לא צריך להתייחס אליהם כאל חובבים גדולים של העם היהודי או של מדינת ישראל, אבל כן יש פרטנר.
והנה שוב, בגלל חוסר היכולת שבמשלה הזאת לזוז, להכריע, לקבל החלטה, להעיז או לעשות משהו אחר, אנחנו נתקעים.
וגם מתוך פחדים קמאים של ישראלים, שהם בחלקם מוצדקים ובחלקם לא, ומתוך פנאטיות של המפלגות שיושבות בקואליציה. את סמוטריץ' ובן גביר לא מעניין כל מה שאמרתי עכשיו, מעניין אותם בית מקדש ותיאור אתני של השטחים. אז מי שלא רוצה עתיד כזה, צריך לחשוב על האלטרנטיבה.
אנחנו נעצור כאן, נחזור ונעבור לדבר על חרדים, גיוס, שעון חול והגירה אפשרית. כבר חוזרים.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
חמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
הקדמנו את ההפסקה, גלעד, שיהיה לך 20 דקות ללרלר על נושא החרדים, בבקשה.
20 דקות, טוב, ננסה.
אני אעזור לך על חשש.
טוב, אז באמת הנושא הזה של חוק הגיוס והחרדים מגיע לשיא חדש השבוע.
עם תפנית לא צפויה בעלילה.
עם תפנית מאוד לא צפויה ומשעשעת משהו.
אני אזכיר, שבוע שעבר אמרת, בועז, אבל שס הם המתונים, שס הם אלה שמבינים, משס תצא הפשרה. אבל מי מלכדת שס?
אוקיי, לא, אז תשמע, יכול להיות שלא טעיתי, בוא נראה לאן זה מוביל הסיפור הזה. אז קודם כל, השבוע אנחנו שומעים בדרשה של הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, שאומר, אם יגייסו חרדים, נעזוב את הארץ. באמת, איום מאוד משמעותי, אני לא ישנתי בלילה ששמעתי את זה, אבל כדי להבין בעצם, כן, מה...
לא, אני חייב כרגע לעצור, אני חשבתי על זה הרבה, ואני אגיד לך מה הבעיה שלי, אם זה לא הבדיחות שכולם רצו, ואל תתנו לדלת להתערק מאחוריכם, כן. או בהצלחה.
תיזהרו על האף, כן.
כן, בהצלחה. אם למצוא... יש כאן בעיה מהותית בעיניי, והיא השאלה היא, או א', הוא הרי פונה לעולנו, הוא פונה לציבור תומכיו.
כן.
או שציבור תומכיו שומע את זה ואומר, הוא צודק, אנחנו גם מרגישים את זה, ויודעים שהם מפחדים שאנחנו נעזוב, כי הם יודעים כמה אנחנו חשובים, שזו בעיה מספר אחת. בעיה מספר שתיים, שבעוד שאביו, עובדיה יוסף, זכרו לברכה, הכיר את הציבור שלו, וידע בדיוק מה הם אוהבים, ולא היה אכפת לו מה מפריע לנו. האם יכול להיות שהוא פשוט מנותק לחלוטין מהעולם?
בוא אני אגלה לך משהו.
הרוב או האחד?
בוא אני אגלה לך משהו. אביו אמר בדיוק את אותו הדבר לפני הרבה שנים. אמר ממש משפט כזה, שאם ינסו לגייס את בני התורה, אז הם יעזבו את הארץ. לא הוא המציא את המשפט הזה. כן, אז כאן בוא ננסה להבין את ההיגיון. יש כאן כל מיני משפטים.
אם ככה, אני עדיין שאת השאלה, הם באמת חושבים ככה?
אנחנו צריכים עכשיו לעשות איזשהו ניתוח תלמודי פרשני של המשפטים שנאמרו בדרשה הזאת, כי אני לא מבין אותם עד הסוף. הוא אומר ככה, בלי התורה לא הייתה הצלחה לצבא, ראינו איך הצבא הצליח בשבעה באוקטובר. עכשיו כאן, כשאני שמעתי את זה, גירדתי בראש, אמרתי, רגע, האם החוזה בעצם לא היה שאנחנו מממנים לכם את בני הישיבה, כדי שאתם תתפללו חזק, ולא יקרה שבעה באוקטובר. וזה עוד קורה בשמחת תורה, זה אמור להיות היום החזק שלכם.
לא מתפללים, זה אמור להיות הנס שלנו הגדול.
כן, בכל תולדות העם היהודי, לא היו כל כך הרבה מתפללים, שכל מה שהם עושים זה רק ללמוד ולהתפלל. היינו אמורים להיות הכי מוגנים שיש, היינו יכולים לפרק את הצבא.
אתה אומר כמו שהצבא אמור להסיק מסקנות, וחייב להסיק מסקנות אחרי השבעה באוקטובר, ולהבין איך הכנו טעה ולשפר את כל המערכות, גם הלומדים צריכים...
אני אומר יותר מזה, אני אומר שיש כאן מערכת הגנה, שהיעילות שלה מוטלת מאוד בספק.
כן.
אם איפה אנחנו רואים בעצם שזה עובד? אם הוא אומר שהשבעה באוקטובר זה הוכחה למשהו, אולי זה הוכחה לזה
שכל
התפילות האלה לאל לא נושב.
אני לא אוהב את ההתפלפלות הזאת, כי אמונה זה אומנה, אבל אתה באמת, אני מתעקש.
לא, אני אגיד לך...
אתה באמת רוצה להגיד לי, אני שואל ברצינות, שיש היום מיליון איש בישראל, מיליון איש, סתם לקחת מספר קטן, בכוונה בקטן, זה יותר. מיליון איש בישראל שומעים את הדברים האלה, ואומרים, צודק, הם מתים מפחד שנעזוב, אם יעזו, כולנו נלך ונראה איך הם מסתדרים בלעדינו, כן. באמת? זה עולם
לא יודע,
של חיים
אני
בו?
אני באמת לא יודע כמה המאמינים בזה, אבל אני בטוח שיש אחוז לא קטן של חרדים, שמאמין שהתפילות הן מושיעות את עם ישראל הרבה יותר מצבא או דברים מהסוג הזה. אני בטוח
לא, שיש זה, כאלה. זה בטוח, זה בסדר, גם אין לי בעיה עם זה, כל אחד שיאמין, הכל כן. טוב, בסדר גמור, אבל לא זה. האם הם לא רואים אותנו וחושבים שאנחנו מפחדים מהאיום הזה, שתשעה מיליון מפחדים מהאיום שהמיליון יעזבו?
הוא לא היה מאיים אם הוא לא היה חושב שזה מפחיד מישהו. זאת אומרת, הוא לא, אני חושב, אני לא באמת קשה להיכנס לראש שלו. אבל מכיוון שהוא מאמין בכל מאודו שהוא מספק כיפת ברזל רוחנית לעם ישראל, ושהמצב הביטחון יתערער אם לא יהיו כאלה שמתפללים עבור המדינה, אז אם הוא מאמין בזה, אז כן, אז הוא חושב שאם הם ילכו.
אתה יודע, אני חייב להגיד להמשיך משהו. לאחרונה, עמית סגל וחבריו בטנטרם, על אתם אחים הנשק, אתם איימתם בסרבנות, אתם תתתם. אתם יודעים מה? יש כאן נקודה נורא מעניינת. עזוב את העובדה שזה לא סרבנות עם טייס שמתנדב למילואים, יפסיק לנדב למילואים.
זה סיפור אחר לגמרי.
אבל עזוב את זה. אבל עזוב את זה. הם אמרו עוד דבר אחד, מאוד מעניין. בכל אותה תקופה, אמרו, אם תהיה סכנה למדינת ישראל, איש מאיתנו לא, לא, לא ייעלם משורה, ובשביעי באוקטובר, אם אתה זוכר, על הבוקר יצאו הודעות של כל הארגונים, כולם להתגייס.
כן, אבל כאן...
הנה, עכשיו השבעה באוקטובר, תגיד להם, אל תעזבו את הארץ, תתפללו, גם יגייסו אתכם, תמשיכו להתפלל בהסתר בלילות.
אתה מפספס משהו חשוב. אתה מפספס הבחנה מאוד מאוד מהותית, שדווקא בא לידי ביטוי מאוד חזק, בין הציונות הדתית לבין החרדים.
אוקיי.
מה שאנחנו, התגובה הקשה והחריפה ביותר לדברים של הרב הראשי, דווקא באו מהציונות הדתית. והדברים האלה גם נאמרים קודם לכן. זאת אומרת, הציונות הדתית מאוד מאוד ביקורתית כלפי החרדים לגבי העניין הזה שהם לא מתגייסים. ולגבי כל הנושא הזה של התעקשות ללמוד ולא לשרת בצבא. ועכשיו אחד הרבנים המרכזיים בציונות הדתית, אני לא זוכר בדיוק איזה, אמר שהאמירה הזאת של הרב הראשי היא אחת הכפירות הגדולות ביותר בתורה, אני לא זוכר בדיוק באיזה מושגים הוא השתמש, הוא השתמש בשפה מאוד חריפה כדי לתאר את זה. התגובה של החרדים לאמירות של הציונות הדתית, היו שאתם הדוגמה של למה אסור לשרת בצבא, כי תראה מה קורה אצלכם. אתם שרתים בצבא, והבנות שלכם הולכות והופכות להיות חילוניות, ואחוז גבוה מהבנים שלכם חוזרים בשאלה. אתם הדוגמה של מה הצבא עושה ומדוע לא לשרת.
לא, אני חייב להגיד לך.
אז יש שם ויכוח מאוד גדול שאתה מתעלם ממנו.
אין לי בעיה עם הוויכוח הזה. בעיניי הוויכוח הזה הוא לא כנה. אני אגיד לך מדוע.
הוא מאוד כנה. אתה טועה לגמרי.
אם הוא כנה, מדוע הם מוכנים להיות איתם בכל קואליציה אפשרית, לאפשר את זה תמיד לנצח, הנציגות שלהם זה הציונות הדתית בכנסת.
מה שאתה אומר עכשיו הוא...
אי אפשר גם וגם וגם וגם.
מה שאתה אומר עכשיו הוא...
אתה לא יכול גם לריב,
לא, לא,
אבל
לא,
תמיד
לא,
להיות
לא,
ביחד ותמיד להסכים.
אני כאן הכי לא מסכים איתך בעולם.
אין בעיה, אנחנו בשביל מתווכחים פה.
המהות של קואליציה פוליטית בכנסת ישראל, זה שילוב בין דברים בלתי אפשריים. יש לך את אמיר אוחנה יחד עם
אני מסכים שקואליציה היא מקום שבו מסכימים מתפשרים. יחד עם זאת
יושבים אנשים שמאמינים בדברים שהם הכי רחוקים אחד מהשני, יושבים ביחד באותה ממשלה.
אבל סליחה, ב' וג' רצו ביחד בכמה וכמה ערים. שוב ושוב אתה רואה את הציונות
הדתית,
מפלגת הציונות הדתית על אל החרדים, בלי למצמץ. לא מדבר איתך על תנועת בועז, הציונות הדתית.
אתה מפספס כאן משהו טוב. שהוא מאוד מהותי.
אין בעיה.
לא רק בפוליטיקה הישראלית, אלא בכלל ביחסים בין הקבוצות הדתיות השונות.
לך.
יש מתח אדיר בין הציונות הדתית לבין החרדים במשך שנים. יש מצד אחד תנועה של התחרדלות של ציונים דתיים שהופכים להיות חרדים יותר, אבל הבייס, הרוב של הציונות הדתית נמצא במצב של מתיחות עם החרדים. גם בגלל הנושא של הצבא, גם בגלל הנושא של בכלל השתלבות בחברה ולבוש ומנהגים.
Okay.
אני אספר לך סיפור.
תפדיל בין הנציגות הפוליטית לאנשים.
לא, אני מדבר על האנשים, בעיקר על האנשים.
אין לי בעיה, אבל אתה מסכים איתי שהנציגות הפוליטית שלהם סמוטריץ' אינו דגל שירות בצבא.
כן, אבל קודם כל סמוטריץ' הוא יותר מתחרדל.
תפדיל בין סמוטריץ', בדיוק.
סמוטריץ' הוא יותר מתחרדל.
וסמוטריץ' הוא ראש מפלגה שקוראת לעצמה הציונות הדתית. אתה יכול לדבר על מתן כהנא עד מחר, כמה מצביעים הוא מייצג?
לא, 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 לא.
איפה המצביעים של מתן כהנא?
אתה מפספס פה משהו מאוד מאוד גדול.
אין שום
מה. רוב הציונות הדתית נמצאת בחוסר הסכמה, אם לא במתח ממש, עם החרדים, וזה הולך לשני הכיוונים. אני אספר סיפור.
לך על זה.
אני, לפני הרבה מאוד שנים, הייתי חבר סגל באוניברסיטת בר אילן, וגרתי במושב ליד בית שמש. נסעתי הרבה פעמים באוטובוס של חרדים, בעצם לבני ברק, והייתי יורד בבר אילן. והנסיעות האלו היו נסיעות מרתקות, כי הייתי החילוני היחידי באוטובוס מלא חרדים.
זה הימים שאת צריך להיות עם כיפה בבר אילן?
כמובן עם הפרדה, רק שאתה מלמד. כמובן עם הפרדה מגדרית, כן? זאת אומרת, הגברים מקדים, אנשים מאחור. ולמרבה ההפתעה שלי, ממש רצו לדבר איתי. והיו לנו שיחות מרתקות, וגם דיברתי איתם על פסיכולוגיה ועל כל מיני תיאוריות, ודיברנו המון על אמונה באלוהים ואיך אפשר להוכיח את זה, וכל כן, שיחות פילוסופיות מרתקות, אני לא אכנס לכל העניין הזה, אבל הם אמרו דברים מאוד בוטים על הכיפות הסרוגות. הם אמרו למשל, אתה יותר מקובל עלינו מאשר אדם עם כיפה סרוגה. בגלל שאדם עם כיפה סרוגה יודע מה צריך לעשות, מכיר את המצוות, יודע בעצם מה מצופה ממנו, והוא לא עושה את זה. הוא בעצם מעגל פינות, הוא עושה כל מיני דברים שיודע שאסור לעשות אותם, והוא עושה אותם. אז הם בעיה, הם חוטאים, אתה לא חוטא. אתה תינוק שנשבע, אתה לא מבין, ולכן אין שום בעיה. הם חוטאים. ועל אוניברסיטת בר אילן הם אמרו דבר מאוד מעניין. הם אמרו, אוניברסיטת בר אילן היא האוניברסיטה הכי נוראית בארץ, בגלל הם הגדירו אותה כצלם ברשות התורה. זאת אומרת שבעצם זה כאילו אוניברסיטה דתית, אז אנשים מסתכלים על זה וחושבים שזאת היהדות, אבל זה לא היהדות, זה מקום של חטאים, זה מקום של שכל הדברים הרעים קורים בו, אבל תחת הכסות של יהדות, אז זה הרבה יותר גרוע מאוניברסיטת תל אביב, שלא מתיימרת להיות אוניברסיטה יהודית.
ואחרי שהלכנו לנוסטלגיה הזאת, אני מתעקש שאם אתה צודק, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאתה צודק. אתה צודק ב-100%. רק אתה צודק. מה שאתה אומר עכשיו מתאר למשל את חבר הכנסת מתן כהנה. כל מה שאמרת עכשיו מאוד מתאר אותו.
הוא מתאר את כל הציונות הדתית.
ואין לו מצביעים. איפה המצביעים שלו? איפה המצביעים שלו? לא, אבל אתה יודע מה הוא?
אבל מה שאמרת עכשיו הוא לא נכון. הוא מתאר את כל הציונות הדתית. זה לא נכון.
ואיפה המצביעים של מתן כהנה? למה הם כולם מצביעים לסמוטריץ'? שהוא לא צבא והוא חרדלי.
בועז, מה קשור מתן כהנה פה? זה קשור לכל הציונות הדתית, זה לא קשור למתן כהנה.
אין לי שום בעיה, אני...
עזוב, אתה באמת, אתה לא יודע את זה. יש כאן משהו שאתה לא יודע, ואתה צריך ללמוד.
אני אומר שאתה צודק, אבל זאת לא הנציגות שלהם בכנסת.
זה גם הנציגות שלהם בכנסת. זה שיש שיתופי פעולה פוליטיים, זה לא אומר ש...
אני חושב שמפלגת הציונות הדתית אינה דומה למה שאתה מתאר עכשיו.
מפלגת העבודה ישבה עם החרדים במשך שנים עם ש"ס, אז זה אומר שהיא ש"ס.
גם מרץ ישבה עם ש"ס. נכון, נכון. אבל מפלגת הציונות הדתית של היום אינה מה שאתה מתאר. אבל בוא נעזוב את הדיון, בוא נמשיך לרשימה שלך. קדימה. החרדים.
אין הרבה...
אז אני אמשיך לריב איתך.
לא, הדבר היחידי ש... את יודע, כל הבדיחות שרצו על העניין הזה...
אתה לא יכול להתווכח.
מאז היו די משעשעות. אז יש איזשהו סטנדאפיסט, שאני לא זוכר את שמו, שרצה להגדיר את ההגירה החרדית הזאת כ-relocation. ומאזין שלנו, רוי אבנטוב, הציע רב-קו. אז יש הרבה הומור שרד, וכמובן שאחת השאלות זה מה עושים עם בני ברק. זאת אומרת, ברגע שהם יפנו את בני ברק, אפשר לעשות שם אולי דיור ביבי דיבר על זה שהוא רוצה לתת לחיילים קרביים יחידות קרקע.
הוא עוד פעם אחר, אתה עושה של אדמה, נכון? לחיילים,
אז הוא לא צריך אדמה, הוא יכול לתת דירות בבני ברק לחלק לחיילים. זאת תהיה שכונה של...
אפילו לא רחוק מתל אביב, אפשר להגיע לקפה.
לא, יש המון יתרונות, כן.
אני רוצה לדבר רגע על אליזה בלוך. אפשר לדבר על זה במסגרת החרדים? כן. תודה. תראה, אליזה בלוך רצה, אליזה בלוך הצגה משהו מאוד מעניין.
נכון.
היא אמרה, רגע. אתם הבועזים האלה אומרים, אי אפשר. אני אראה לכם שאפשר. אפשר לחיות ביחד, אפשר להיות נציגה של החרדים, אבל אישה ודתייה, ושיצביעו לי חרדים, אפשר להקים קואליציה כשאני עומד בראשם, אפשר להחזיק את בית שמש, למרות שיש ברוב חרדי שיהיה בה אפשרות גם לחילונים לחיות, אתם תראו, אפשר. מה הבחירות האלה הוכיחו בסיבוב השני?
שאפשר היה, שכבר אי אפשר.
אליזה בלוף. אליזה בלוף. הבלוף הזה שמכרו לנו, סליחה על הדברים הבוטים.
למה אתה מאשים אותה? היא ניסתה.
אליזה בלוך הצגה הבלוף, הפסדה עכשיו, מראה שזה פשוט לא יכול להימשך באופן הנוכחי.
כן.
עם הדברים הנוכחים, עם אי תשלום ארנונה, עם אי שירות, עזוב, צבאי, לאומי.
דרך אגב, מה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, הוא עוד יותר מחזק את מה שאמרנו קודם. אחד הדברים שרואים בבית שמש במשך שנים, זה מתח מאוד מאוד גדול בין החרדים לבין הדתיים הלאומיים. זאת אומרת, בבית שמש יש שלוש אוכלוסיות,
נכון.
שעיקריות, שחיות אחת עם השנייה.
אפילו ארבע, כי בתוך החרדים יש לך שתי קבוצות, יש לך באמת את המשוגעים היורקים ברחוב,
כן,
ובסדר.
לא, בסדר, אני מדבר על הקבוצות העיקריות.
אוקיי.
יש לך את, את העולים משנות ה-50, רובם עולים מעדות המזרח, יש קצת גם רוסים, אבל הרוב זה עדות המזרח, יש לך את הציונים הדתיים, כן, את הכיפות הסרוגות, שזאת עוד אוכלוסייה שחיה בבית שמש, ויש את החרדים, שנכון שיש הרבה קבוצות שונות של חרדים, חלקן מאוד מאוד קיצוניות עד מטורפות, אבל לא כולם.
כן.
ומה ש...
כולם זוכרים את התמונה של הילדה שהלכה וירקו עליה, ילדה בת...
כן, הילדה הזאת אגב הייתה ילדה מהציונות הדתית. כן, היא לא הייתה חילונית.
היא לא הלכה חשופה, רק להזכיר לכולם. אז היא הלכה לבושה.
יש, זה בדיוק ביטוי למתח הזה. באמת הבחירות בבית שמש הן בחירות עצובות מהבחינה הזאת, שעוד מקום שהחרדים משתלטים עליו, עוד מקום שבו נראה היה שיש איזושהי יכולת לקיים חיים משותפים, ונראה לאן זה ילך מכאן. זה לא נראה טוב, זה בטוח.
שים לב שאחרי שדיברנו על שס כעל אופציה, כעל כיוון, שוב שס עשתה צעד שלא מעודד לקראת כיוון של השתלבות. הרי שס יכלה לעשות, היה דיון באותה תקופה, אם אתה זוכר, יכלה לעשות מהלך, על זה דיבור בהתחלה, לפחות כמו שאני קורא, של לתמוך באליזה, גם מסיבות פוליטיות, אבל גם מסיבות חצי של זה. בסוף מה הם עשו? הלכו עם אגודה, סגרו הסכמים על מי יהיה, מתי, סגרו עניין, סגרו עכשיו בעוד כל מיני ערים את הכל, ובא לציון גואל, וסתמו את הגולל על הרעיון שאפשר לייצר אוכלוסייה חילונית עם רוב חרדי באיזשהו עיר מסוימת.
דרך אגב, ב-20 שנים האחרונות, בית שמש עוברת מתיחת פנים מאוד משמעותית. זאת אומרת, גם דברים טובים קרו בעיר הזאת. לפני 20 שנה, זאת הייתה ממש עיירת פיתוח, נכון. שנראית רע, שהמצב בה הוא קשה מכל בחינה שהיא. וזה לא כך היום, כן? יש הרבה בנייה חדשה, יש קניונים, יש יותר מקומות תרבות, בילוי. המקום הזה ישתפר. מה יקרה עכשיו שהחרדים ישתלטו? אנחנו באמת נחיה ונראה.
תראה, אולי אני שם כאן על השולחן, מאחר ואנחנו נמצאים פה לנצח ניצחים, ייתכן שבעוד שנה, באין בחירות מועד ה', אנחנו נדבר על כך שטעינו, וראש העיר הנוכחי הוכיח שאפשר גם אחרת.
כן, אבל מעבר לכל הבדיחות והדברים, אנחנו צריכים להגיד שהמציאות הזאת עם החרדים, מכל הדברים האזויים שקורים כאן, וקורים הרבה דברים אזויים, זה באמת אחת הסיטואציות האזויות ביותר, שאנחנו כאן בכלל באיזשהו מסע ומתן עם קבוצה שמדברת עם האל שלה, וחושבת שהיא מספקת הגנה לשאר המדינה, ואנחנו כולנו איכשהו מקבלים את ההזיה הזאת במקום שהם ישרתו בצבא, זה מצב לא נורמלי לחלוטין.
לא, זה שבמקום שיתורתו בצבא, סליחה, רגע,
במקום לעבוד ובמקום שרת בצבא.
זה שאדם מאמין,
אין לי בעיה, שיאמינו מה שהם רוצים.
תאמין וגם תמלא את חובתך כמוני כמוך.
הציפייה שאנחנו נממן את המשגינס הזה, זה דבר שבאמת הוא לא יכול להמשיך
לפעמים. אבל בוא נראה מה פספסנו, יש לנו דקה לדבר על זה. שעון החול ממשיך לאזול, לא רק על חטופים, אלא על העובדה שעד סוף מרץ צריך פתרון.
נכון.
חייבים לממן את הישיבות. לא,
אז נתניהו כבר אמר. הוא אמר שהוא יעביר להם כסף בצורה כזו או אחרת. הוא אמר, אל תדאגו, אני אמצא איזה קומבינה ונעביר לכם כסף.
אני מצטער, גלעד. אני חושב שזה הרבה יותר מורכב ממה שאתה שומע עכשיו. הקומבינה אינה פשוטה, ואם לא יימצא פתרון, אנחנו...
אני מקווה, אבל אני חושש שכן תהיה איזושהי קומבינה. כן אפשר לסיים באיזשהו משהו שהוא קצת יותר אופטימי.
אופטימיות?
יכול שחיסלנו את מרואן איסה, שהוא מבוקש כבר הרבה מאוד שנים, מספר 2 של דף, אומרים שהוא המאסטר מיינד של השבעה באוקטובר, אז זה נחמה פורטה, נכון שזה לא איזה התרגשות גדולה, אבל אולי איזשהו עסק קטן שאפשר בכל זאת לנחם בו.
לא יודע, גלעד, קיוויתי שאתה הולך להגיד לי ממקורות יודעי דבר, חיזבאללה לא הולכת להיכנס איתנו למלחמה אחרי שהם מפציצים את מירון, ושים לב, לא אמרנו מילה על הדוח על מירון. מילה לא אמרנו ב-59 דקות, אשמנו, חטאנו.
זה שמפציצים את מירון זה קצת יותר חמור כנראה מהדוח.
אנחנו היינו חמוצים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, 106.2 FM, יום שני ב-4, חפשו אותנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסקטים שלכם, נשמח אם תעשו לנו לייק ותדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע אל קהל חדש, להתראות בשבוע הבא.